כל שידורי תורה, קשת, ברוכים הבאים, יום רביעי היום, שיעור שבועי מפי הרב אמנון בזק על פרקי אליהו בספר מלאכים. הרב בזק.
שלום וברכה. בשיעור שעבר עצרנו בנקודה שבה אליהו בורח למדבר, וכפי שציינו, הבריחה שלו למדבר היא לא רק מפחד איזבל, אלא בעיקר מפני שאליהו בעצם מרגיש מיואש, מרגיש שלא טוב אנוכי מאבותיי, שהמפעל הגדול שהוא חשב שבו הוא אכן יצליח לשנות את כל עם ישראל אחרי שנות הבצורת שהוא גזר, וההכרזה של כל עם ישראל בהר הכרמל לשם הוא האלוקים, אחרי כל זה אליהו היה משוכנע שבזה יסתיים המאבק, והעובדה שאיזבל רואה על עצמה מספיק כוח ומספיק יכולת לאיים על אליהו שהיא תהרוג אותו מחר, וזה אומר שבעצם אחאב נשאר אותו אחאב ועם ישראל נשאר אותו עם ישראל, והוא מרגיש שהיה לו כאן כישלון, ואם לא הייתה הצלחה מלאה, אז זה גם מבחינתו גם כישלון מלא, ועל כן אליהו בורח אל המדבר, הוא מבקש את נפשו למות, ממש כמו יונה הנביא שבורח מלפני השם. אבל, כפי שאמרנו בסוף השיעור הקודם, הדבר הזה לא מספיק, ומבחינתו של הקדוש ברוך הוא גם בלתי אפשרי. ולכן, כל המשך הפרק הוא בעצם השלכות של הצעד הזה של אליהו, והרצון לומר לאליהו שלא זאת הדרך. בואו נראה כיצד באמת הדברים נעשים. וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו, קום אכול. ויבט, והנה מרשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויוכל וישת וישוב וישכב. וישוב מלאך אדוני שנית ויגבו ויאמר קום אכול כי רב ממך הדרך. ויקום ויוכל וישתה וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב. אליהו שוכב ומבקש למות, ואז לפתע מלאך השם נוגע בו ואומר לו קום אכול. מה עושה אליהו? הוא רואה לידו עוגת רצפים וצפחת מים, אוכל, שותה וחוזר לשכב. ועל זה אומר לו הקדוש ברוך הוא המלאך פעם שנייה, קום אכול כי רב ממך הדרך. כמובן שיש כאן בעצם התמודדות עם אותה פסיביות, עם אותה ייאוש של אליהו. המלאך לא נותן לאליהו למות, הוא מראה לו עוגת רצפים וצפחת מים ואומר לו קום אכול. אז אליהו ממלא את מה שהמלאך אומר לו, ממלא את הציווי, הוא קם, אוכל, שותה, אבל חוזר לשכב. וכאן באמת אחד הדברים שנראה כבולטים, אחד המוטיבים המעניינים כאן בפרק, זה החזרה הכפולה. וכאן זה מתחיל, כשאליהו שוכב והמלאך אומר לו, קום אכול כי רב ממך הדרך, הוא בעצם אומר לאליהו במילים אחרות, תגיד מה אתה עושה צחוק? אתה חושב שסתם כך אני באתי אליך לתת לך אוכל ומים על מנת שאתה תאכל, תשתה ותחזור לשכב ולא ישתנה שום דבר? ברור שאם אני מתגלה אליך ואומר לך קום אכול, יש לזה גם מטרה. המטרה היא קום. זה לא הזמן לשכב. המטרה היא תמשיך במפעל שלך, תמשיך להיות בין בני אדם. נביא לא צריך להיות במדבר ולברוח, אלא צריך להמשיך ללכת. ולצעוד ולהתקדם, ואין לו את הפריבילגיה לשכב. וזה מה שאליהו בשלב הראשון מסרב, לא חושב שנכון לומר יהיה מסרב להבין, אלא מסרב לקבל. בהתחלה הראשונה הוא אומר, קום אכול, בסדר, אני לא מסרב פקודה, אני קם אוכל, אבל אני חוזר לישון. ועל זה אומר לו המלאך, לא, 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 לא. קום אכול, כי רב ממך הדרך. ולכן, ואכן אליהו קם, אוכל ושותה, והולך, והולך 40 יום ו-40 לילה עד הר אלוקים חורב, בלי לאכול ובלי לשתות. זה כמובן מזכיר את משה רבנו, ולזה אנחנו נגיע בהמשך. בכל אופן, אם בפעם הראשונה כתוב רק ויוכל וישת וישו וישכב, הרי שבפעם השנייה כתוב ויקום ויוכל וישתה, כלומר בפעם השנייה אכן אליהו מבין שהוא נדרש לא רק לאכול ולשתות אלא לקום, והוא קם, והקימה הזאת מביאה אותו עד להר האלוהים חורב. ושוב אנחנו נתקלים באותה תופעה. ויבוא שם אל המערה וילן שם, והנה דבר אדוני אליו ויאמר לו מה עליך פה אליהו. מה עונה לו אליהו? ויאמר קנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתם. עכשיו גם כאן קיימת אותה תופעה מקודם. כמו שמקודם פנה אליו המלאך ורצה לבטא בזה משהו, גם כאן פונה אליו הקדוש ברוך הוא בשאלה. השאלה, מה לחפו אליהו? השאלה, מה לחפו אליהו, היא שאלה שהיא יותר נקראת כשאלה רטורית, כתוכחה. מה אתה עושה פה אליהו? איך הגעת למדבר? נקרא כאן את לשונו של המלבים. הלו, הנביא צריך שימצא בין העם להוכיח ולנבות, לא שיתבודד במדבר ובהרים. מה לך פה אליהו? ועל זה עונה אליהו תשובה שמקבילה למישהו שאתה שואל אותו איך הגעת לפה, אז הוא עונה לך באוטובוס. מה הוא עונה? הוא עונה אינפורמטיבית. מה אני עושה פה? קנו קינאתי, עזבו בריתך, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב. זאת לא הייתה השאלה. השאלה לא הייתה מה הביא אותך לפה, אלא השאלה הייתה למה אתה פה? למה אתה לא חוזר חזרה למקום שאתה צריך להיות בו? אבל אליהו, שוב, אני לא חושב שהוא לא הבין את השאלה, אלא אליהו כאן במובן העקרוני עומד על שלו ואומר, העסק אבוד. אני קנו קינאתי להשם צבקות, וכאן האשמות חמורות על עם ישראל. עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אליהו מציג את המציאות שהייתה לפני מעמד הר הכרמל, והוא לא מייחס שום משמעות למה שקרה. הוא אומר, את מזבחותיך הרסו, אבל הוא מתעלם מכך שהוא כבר ריפא את מזבח השם הארוס בכרמל. הוא מוסיף את נביאיך הרגו בחרב, וכולל בזה את כל עם ישראל יחד עם איזבל, והוא מתעלם ממה שקרה לא מזמן, כשהוא עצמו הרג את כל נביאי הבעל, ואף אחד לא עצר אותו, פרט לאיזבל. והאשמות האלה הן אשמות חריפות, וחזל במדרש סדר עולה, סדר אליהו זוטה, באמת התייחסו בחומרה לביטוי הזה, והם אומרים כך: אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, מה לך פה אליהו? היה לו שיאמר לפניו, ריבונו של עולם, בניך הם, בני בחוניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, שעשו לך רצונך בעולם. ולא עשה כן, אלא אמר לפניו, קנו קינאתי להשם אלוקי צבקות וכולי. התחיל הקדוש ברוך הוא לדבר עמו דברי תנחומים. אמר לו, כשנגליתי לתן להם תורה להר סיני, לא נגלו עמי אלא מלאכי השרת שהם רוצים בטובתן, שנאמר ויאמר צבע עמדת בהר לפני השם. יש כאן שוב התייחסות לקשרים הברורים למעמד הר סיני, והטענה היא, אליהו לא זו בלבד שהוא לא מלמד סנגוריה על ישראל, הוא מלמד עליהם קטגוריה, לא זה מה שאליהו היה צריך לומר. אני רוצה לעמוד על המשפט האחרון בדברים של אליהו, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. המעשים שעושה אליהו כולם נובעים מהלך נפשו של אליהו, והמילה המנחה כאן בפרק, כדרכן של מילים מנחות שמופיעות שבע פעמים, היא כמובן המילה נפש. אליהו מהרגע הראשון הולך אל נפשו כאשר הוא בורח, והוא שואל את נפשו למות, וכאן הוא מציין, ויבקשו את נפשי לקחתה. וחזל גם בנקודה הזאת במדרש שיר השירים רבה, אמרו חז"ל מדרש ידוע ומפורסם, אמר לו הקדוש ברוך הוא בריתי, אומר לו אליהו עזבו בריתך, אומר לו הקדוש ברוך הוא בריתי, שם הבריתך, ואת מזבחותיך הרסו, אמר לו מזבחותיי, שם המזבחותיך, ואת נביאיך הרגו בחרב, אמר לו נביאי, ואת מה אכפת לך? אמר לו ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. כלומר, כאן במדרש הזה מתואר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, למה אתה כל כך אכפת לך מזה שהם הרסו את, עזבו את בריתי ואת מזבחותיי הרסו ואת נביאיי הרגו בחרב? זה עסק שלי. ומה בעצם המסקנה? מה שבאמת מטריד את אליהו זה ויבקשו את נפשי לקחתה. ואני רוצה להדגיש, זה לא הכוונה שמה שמטריד את אליהו זה הפחד, כמו שדיברנו בפעם שעברה. מה שמטריד את אליהו זאת העובדה שזה שמבקשים את נפשו לקחתה, זה משמעותי מבחינתו, וזה אומר שמנקודת המבט האישית של אליהו זה מראה את הכישלון שלו. ולכן בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו זה מסר חשוב ונוקב עד מאוד. קנאות לשם השם היא לפעמים לא נובעת באמת משם שמיים, אלא מנקודה אישית, מאת נפשי, מאת הרצון של נביא, שהוא רצון בהחלט טבעי להשפיע ולקדם, אבל לפעמים הרצון הזה לתת את התרומה האישית גובר על פני שיקולים ערכיים אמיתיים, והתסכול הכל כך חזק שאליהו מרגיש שמביא אותו למדבר, זה לא עולה בקנה אחד עם באמת התפקיד של נביא בישראל. אבל המעורבות של אליהו, המעורבות שהביא אותו לקנאות כל כך גדולה, עם כל החשיבות שיש בקנאות הזאת בעמידה מול אחאב, היא בסופו של דבר מונעת מפן אישי ולא מלשם שמיים אמיתי. וחזל באותו מדרש ממשיכים בשורה הבאה, משפט חמור וחריף מאוד מאוד כלפי אליהו, שתא חמי מה כתיב תמן, בואו ותראה מה כתוב שם, ויבט והנה מרשותיו עוגת רצפים, חוזרים לפסוקים מקודם שמדברים על עוגת הרצפים, שואל המדרש מהו רצפים, אמר רבי שמואל בר נחמן, רוץ פה, רצוץ פיות בכל מי שאמר דילטוריה על בניי, צריך לרצוץ את פיו, של מי שאמר לשון הרע על עם ישראל. מה בפועל התגובה המעשית של הקדוש ברוך הוא למשפטים האלה של אליהו? פסוק י' א', ויאמר, צא ועמדת בהר לפני אדוני. והנה אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני, לא ברוח אדוני. ואחר הרוח רעש, לא ברעש אדוני. ואחר הרעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. מה המסר מהדברים האלה שאומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, ובאיזו מידה הם מתקשרים לכל הפרשה? הקדוש ברוך הוא מזכיר כאן שלושה גורמים, שבניגוד אולי למחשבתו הראשונית של אליהו, אז השם לא נמצא בהם. באמת מסתבר שהקול דממה דקה הוא קול השם שאותו שומע אליהו בסופו של דבר. וקול השם הוא בקול דממה דקה. ולכן ניתן להצביע על הזיקה שבין הגורמים שהקדוש ברוך הוא מזכיר כאן לבין אירועי הפרק הקודם. בהתחלה אומר הקדוש ברוך הוא לא ברוח השם. וזה כמובן המושג רוח מזכיר את הופעותיו הקודמות של אליהו, נזכיר למשל את מה שחשש עובדיהו מפניו של אליהו, מה שראינו בפרק הקודם, שעובדיהו אומר לאליהו, איך אתה שולח אותי לאחאב, והיה אני אלך מאיתך ורוח השם יישאך על אשר לא אדע, פסוק י' ב'. ומכאן אנחנו יכולים ללמוד שהופעתו של אליהו הייתה בדרך כלל ברוח. וגם סופו של מעמד הר הכרמל היה ברוח, כאשר השמיים התקדרו עבים ורוח בפסוק ממהי. כלומר, הרוח שמבטל את הופעותיו של אליהו ואת בסופו של דבר את הופעתו של הקדוש ברוך הוא בגשם שירד בסוף, לא ברוח השם. כמובן שהמשפט המרכזי הוא אחר הרוח רעש, לא ברעש השם טוב, זה לא המשפט המרכזי, זה הרעש, כמובן המשך של העניין הזה, רעש זה גם קולות של רעמים וסופה, אבל הנקודה המרכזית היא לא באש השם. המשפט הזה הוא משפט כל כך חשוב אחרי הפרק הקודם, שבו אומר אליהו, ענני השם ענני וידוע העם הזה כי אתה השם או אלוקים, ואז כשבא האש וכל העם צועק השם או אלוקים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא באש השם. גם על ידי הורדת אש מן השמיים וכל המעמד המופלא שאתה יצרת, אם אתה חשבת שבזה אתה מצליח לשנות את עם ישראל, דע לך, לא באש השם. אני רוצה כאן להוסיף ולקרוא שוב קטע קצר בדברי המלבים כאן, שהוא באמת קטע יפה מאוד, ואני אקרא את דבריו. הראה לו כי במחנה רוח ורעש ואש אין השם בם, רק בכל דממה. וממנו ילמדו שלוחיו ונביאיו, בל יסערו סער, בל ירעישו רעש ובל יבעירו אש, כמו שעשה אליהו בקינתו להשם צבקות, שעצר את השמיים ושחט את נביאי הבעל. כי השם ישלח את נביאיו שיבואו עליהם בכל דממה, וימשכו את העם בעבותות אהבה ובדברים רכים. דברים מאוד יפים שכותב המלבים, שהם המסר הפשוט מתוך מה שאומר כאן הקדוש ברוך הוא לאליהו. לא כך מחזירים את הקדוש ברוך הוא. לא כך, אלא בדרך של... לא כך מחזירים את עם ישראל הקדוש ברוך הוא, אלא בדרך של עבותות אהבה ודברים רכים. לא על ידי מופעים גדולים, לא על ידי צעדים דרמטיים, אלה כוחם יפה לשעתם בלבד. ואותו עם ישראל שצועק השם הוא אלוקים, באמת לא יישאר שם באותו מעמד. הדברים צריכים תהליכים ארוכים, צריכים יותר השפעה של הנביא בתוך העם, לא באירועים כאלה דרמטיים, לא בדרך הזאת משיגים את הקדוש ברוך הוא. ואחרי שאליהו שומע את כל ההכרזה הזאת של הקדוש ברוך הוא, אז נותנים לאליהו הזדמנות נוספת. ויהי כשמוע אליהו ויל את פניו באדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה. והנה אליו קול, ויאמר, מה לך פה אליהו? הזדמנות שנייה, אולי עכשיו אליהו יענה את התשובה הנכונה, שהיא, אכן אני לא צריך להיות פה. אבל אליהו כאן, אולי אפילו בצורה יותר קיצונית ממה שראינו ביחס לאכילה, כאן אליהו חוזר מילה במילה על מה שהוא כבר ענה. כנו קינאתי לשם אלוקי צבקות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. על זה שוב נקרא כאן קטע מתוך אותו מדרש סדר אליהו שהזכרנו מקודם. המתין לו 3 שעות, ועדיין בדבריו הראשונים הוא עומד. לפי המדרש, הקדוש ברוך הוא חיכה לאליהו 3 שעות, נתן לו, ועדיין אליהו עונה את אותה תשובה, כנו קינאתי לשם אלוקי צבאות. באותה שעה אמרה לו רוח הקודש לאליהו. זה המשפט הבא, בפסוק תתוו. ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך מדבר הדמאסק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על הרם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. אומר כאן המדרש, מה הפירוש אליהו את אלישע בן שפט תמשך לנביא תחתיך, שאין תמוד לומר נביא תחתיך, אלא שאי אפשר בנבואתך. כלומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא רואה שאליהו נשאר עם אותה תשובה, הוא מסרב להבין שמקומו איננו במדבר, אז הגיע אליהו לסוף דרכו, כנביא. ולכן את אלישע בן שפט תמשך לנביא תחתיך. הזכרנו בפעם שעברה את הדמיון שיש בפסוק ותיפול אש השם ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת האפר ואת המים אשר בתעלה הליכיך וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. מה שנאמר במעמד הר הכרמל, את הדמיון לפסוקים שנאמרו ויהי ביום השמיני, בפרשת שמיני, עם ירידת השם לשכון במשכן, שם נאמרו פסוקים דומים, ותצא אש מלפני השם, ותאכל למזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. מאוד דומה לפסוקים שמופיעים במעמד הכרמל. ורמזנו אז שיכול להיות שלא במקרה המקרא רומז לקשר בין שני האירועים, כיוון שבשני המקומות בסופו של דבר ישנה בעיה של אש. כאשר נדב ואביהו הקריבו אש זרה ונענשו על זה, אליהו לא הקריב אש, אבל הוא עשה מעמד המבוסס בכולו על אש, וכעת הקדוש ברוך הוא אומר לו לא באש השם. שפירושו במידה מסוימת, כמובן ללא השוואה אמיתית עם נדב אביהו, אבל עדיין אולי זאת המטרה של הזיקה שהמקרא יוצר בין שני האירועים. לא באש השם, האש הזאת היא גם סוג של אש זרה. והנקודה הזאת מצטרפת למה שכבר ראינו, שיש כאן הקבלות לא מעטות בין אליהו לבין משה. גם על ההקבלות הללו שבין אליהו למשה עמדו חזל בכמה מקומות. נציין כמה דוגמאות. העובדה ששני אנשים נקראים בשם אש איש האלוקים. אצל שני אנשים נאמר ויעבור השם על פניו. גם פה קראנו את הפסוק והנה השם עובר ורוח גדולה. הנה השם עובר מזכיר את ויעבור השם על פניו ויקרא. בשני המקרים אנחנו שומעים את נושא הקול, את משה נאמר וישמע את הקול מדבר אליו, ואצל אליהו נאמר כאן בפסוק י' ג' והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו. גם אליהו נתמן במערה ולן שם, וגם משה רבנו נתמן במערה ושמתיך ונקראת הצור. יש עוד הרבה הקבלות. כמובן שההקבלה הבולטת ביותר היא ששני אנשים שהו 40 יום ו-40 לילה בלי אכילה ובלי שתייה. אבל כשאנחנו באים לבחון מה המטרה של המקרא ביצירת הזיקה המאוד ברורה הזאת בין אליהו לבין משה, אני חושב שהתשובה היא ברורה. אליהו 40 יום ו-40 לילה מגיע לחורב ומדבר בגנותם של ישראל. ואילו משה אחרי 40 יום ו-40 לילה, כאשר הוא שומע מפי הקדוש ברוך הוא על כך שעם ישראל עשו להם עגל מסכה, אז הוא בא ואומר בדיוק להפך, אם תישא חטאתם ואם עין מכני נא מספרך אשר כתבת, ומוסר את עצמו על ישראל. גם בנקודה הזאת אומר המדרש אפשר לראות את ההבדל הגדול שבין אליהו לבין משה רבנו, וזה מוסיף לבעייתיות שיש למשה, שיש בהתנהגות הזאת של אליהו. ומה בעצם אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו? הוא אומר לו לעשות שלושה דברים. הוא הולך, אומר לו למשוך את חזאל למלך על ארם, למשוך את יהו למלך על ישראל, ולמשוך את אלישע לנביא תחתיו. ומה המסקנה מזה? והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהו, והנמלט מחרב יהו ימית אלישע. כלומר, יש כאן בהחלט נבואת פורענות. אבל יש כאן תוספת שהיא אולי הנקודה המרכזית. וישרתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא חרעו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו. וכאן אנחנו רואים שעדיין, וזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה לבטא ולסמל לאליהו, עדיין נשארו 7,000 בעם ישראל שלא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. אתה אליהו אמרת, ויוותר אני לבדי. והנה התשובה, קח את העיניים שלך ותראה, אתה לא לבד, יש 7,000 איש, יש גרעין שאיתו אפשר לעבוד, אי אפשר לצפות שהכל יקרה בבת אחת. אבל אי אפשר גם לצייר את התמונה ככולה שחורה. תמונה איננה שחורה, יש כאן 7,000 איש שאפשר בהחלט לראות את הסיכוי להמשיך ולעבוד איתם ולהשפיע על עם ישראל. הנקודה הזאת מתחברת גם לדמיון שהזכרנו מקודם עם סיפור של יונה. גם יונה בורח מן הארץ באונייה, גם יונה הולך למדבר בהמשך ספר יונה בפרק ד', ושואל שם את נפשו למות. גם יונה, כמו אליהו, שוכב תחת העץ. אצל אליהו זה תחת הרותם, ואילו אצל יונה זה תחת הקיקיון. ולשניהם הקדוש ברוך הוא לא נענה, לא לוקח את נפשם, אלא מציל אותם ומונע את מותם. והשאלה האחרונה שבה נרצה לעסוק היום היא, מה פשרו של הדמיון הזה שבין סיפור אליהו לסיפור יונה? ואני חושב שהתשובה היא פשוטה. שני הסיפורים, שני הנביאים, בעצם מתקשים להכיר בערכה של תשובה חלקית. שניהם מצפים לתיקון מוחלט, חד משמעי, שיקרה. אצל יונה אנחנו יודעים שמלכתחילה הוא לא התלהב מכל ההליכה הזאת לנינווה, ובפרק ד' יונה גם מגלה למה הוא לא כל כך מתלהב מכל העניין. ואומר יונה לקדוש ברוך הוא, הלא זה דברי יעדי אותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה, ואתה אדוני קח את נפשי ממני כי טוב מותי וחיי. בדיוק כמו אליהו אומר יונה, אני ידעתי כל הזמן שאתה תתרשם מהתשובה הזאת ותסלח להם. וזה דבר שיונה לא מוכן לקבל. ויונה באמת בתחושה, כמו שמופיע בהמשך, ויעש לו שם סוכה, ויש בתחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. מה פירושו של דבר עד אשר יראה מה יהיה בעיר? יונה מצפה ומחכה לראות, נו, כמה זמן תמשיך התשובה של אנשי נינווה עד שהם יחזרו למעשיהם הרעים. ולכן אומר יונה, אני נשאר פה, אני רוצה לבדוק כמה זמן זה יחזיק מעמד, אני יודע שזה לא יחזיק מעמד, וממילא זה יצדיק את זה שאני מלכתחילה ברחתי ולא רציתי לקרוא לאנשי נינווה לחזור בתשובה. ובעניין הזה באמת המסר המרכזי מסיפור הקיקיון. כאשר הקדוש ברוך הוא מביא ליונה את הקיקיון ואחר כך את התולעת שאוכלת את הקיקיון, אומר לו הקדוש ברוך הוא ליונה, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. ואני מבקש לשאול שאלה פשוטה, איזה מין קל וחומר זה? האם באמת יונה חס על הקיקיון? מה, יונה הוא היה ממפלגת הירוקים שאכפת להם על קיקיונות וחבל לו על זה שהקיקיון בין לילה היה ובין לילה עבד? יונה חס על הקיקיון כי הקיקיון, כמו שנאמר מקודם, היה לו לצל על ראשו להציל לו מרעתו, וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. זאת אומרת שיונה חס על עצמו, אז מה הקל וחומר? אתה חסת על הקיקיון, אני לא אחוס על נינווה. ואני חושב שהקל וחומר הזה הוא אחר. הקל וחומר הזה הוא לא מיונה ולא מן הקיקיון, אלא הקל וחומר הוא מן הזמניות, מהעובדה שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואף על פי כן הוא היה שווה משהו בזמן שהוא היה. פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר ליונה, אתה ראית את הערך של דבר זמני ושמחת עליו. אז אני יודע שאנשי נינווה זו תשובה זמנית, ואני לא אחוס גם על התשובה הזמנית הזאת, כי תשובה זמנית איננה אפס. תשובה זמנית זה גם משהו, ועם זה אפשר ללכת קדימה. וזה בדיוק מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, בדיוק אותה נקודה. כשם שיונה לא ראה ערך בתשובה הזמנית של אנשי נינווה, כך אליהו לא רואה ערך בתשובתו או בעובדה שיש אנשים בישראל שלא קראו לבעל, ושיש אנשים שאולי כן הושפעו מהשם האלוקים הזה גם לטווח יותר רחוק. דברים לא נמדדים בפרק זמן קצר, וצריך לבדוק את ההשפעות של הדברים לטווח הארוך. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, בדיוק אותו דבר, בדיוק אותה תשובה. 7,000 איש אתה התעלמת מהם, כפי שיונה התעלם מן הקיקיון, מן הערך של משהו זמני. אתה צריך לדעת, וזה ההבדל אולי בין יונה לאליהו. אצל יונה מדובר על תשובה בזמן, תשובה קטנה בזמן, ואצל אליהו מדובר על תשובה ועל תיקון ועל מציאות קטנה, לא בזמן אלא באנשים, 7,000 איש שמקבילים לתשובתם הזמנית של אנשי נינווה. אבל לדעת להסתכל על החצי כוס, על הרבע כוס, על העשירית הכוס המלאה, זה תפקידו של הנביא, לקחת את מה שיש ואותו לפתח, ולא לבכות על מה שאין, ולא לברוח מן העבודה הזאת אל המדבר. ומי שלא הצליח לעמוד בזה, אז את אלישע בן שפט תמשך הנביא תחתיך, וכדברי חז"ל, אי אפשרי בנבואתך. אתה לא יכול להמשיך להיות נביא של עם ישראל. אז דנו כאן את אליהו ברותחים בדרכם של חז"ל, ואף על פי כן אני חושב שאפשר למצוא נקודת זכות אחת לאליהו, שאולי מהווה תחילתו של התיקון לדרכו של אליהו בעניין הזה, ועל כך נעמוד בתחילתו של השיעור הבא.